המלך האולטימטיבי של המלוכה האולטימטיבית. אפשר לראות את זה למשל במזמורי תהילים ובמקומות אחרים, כמין חלום לחזור לאותה תקופה של שלמה. ובאמת בדינו, כי יש בתקופתו של שלמה שלום ושלווה ושקט ושפע וישראל טובים ושמחים, ובכל זאת גפנו. אין הדבר מתאר מה?
איש תחת גפנו ותחת תאנתו.
כן, איש תחת גפנו ותחת תאנתו. ובכל זאת אין הדבר מתאר באופן מלא את כל חייו של שלמה. מי שמעיין בסיפוריו של שלמה, אפילו עיון קל, יכול לראות שאחרית ימיו של שלמה היא, היינו אומרים בעדינות אפילו, אבל עדיין קטסטרופלית. קטסטרופלית משתי בחינות לפחות. אולי אפילו משלוש בחינות. בוודאי קטסטרופלית מבחינה דתית, בוודאי קטסטרופלית מבחינה מדינית, ואולי אפילו מן הבחינה הכלכלית. למה אני מתכוון כאשר אני אומר קטסטרופלית מבחינה דתית? יש טענה המסדרת את סיפורי מלכותו של שלמה במין מבנה קיאסטי שכזה, שיש זיקה בין תחילת מלכותו לבין סוף מלכותו וכן הלאה על זו הדרך. בואו תסתכלו לרגע עם אצבע אחת במלכים, במלכים א' י' א', ואצבע שנייה אנחנו נעיין בפרק המקביל שזה מלכים א' ג'. בואו נתחיל. מלכים א' י' א'. והמלך שלמה אהב נשים נוכריות רבות ואת בת פרעה. מואביות, אמוניות, אדומיות, צידוניות, חיתיות, מן הגויים אשר אמר אדוני אל בני ישראל, לא תבואו בהם והם לא יבואו בכם, אכן יתו את לבבכם אחרי אלוהם, בהם דבק שלמה לאהבה. בואו נסתכל לרגע בפרק השני. פרק ג', פסוק ג'. ויהב שלמה את אדוני ללכת בחוקות דוד אביו. הפעם. והמלך שלמה אהב נשים נוכריות רבות. ואהב המלך שלמה את אדוני.
זה לא סתירה.
מה?
זה לא סתירה.
אמת? זה ניגוד.
כן, אבל זה ניגוד, אבל זה לא סתירה.
כשאני אומר שימיו היו ימים נפלאים, אבל מסתיימים באופן קטסטרופלי מבחינה דתית, ואתה מתחיל בוהמלך שלמה והיה המלך שלמה את אדוני ומסתיים בוהמלך שלמה אהב נשים נוכריות רבות, זה אכן התרסקות, נכון? יפה מאוד. בהמשך יהיה גם את האלף מול אלף. עכשיו יותר מזה, שימו לב, האכן מן הגויים אשר אמר לבני ישראל לא תבואו בהם והם לא יבואו בכם, אכן יתו את לבבכם אחרי אלוהיהם, בהם דבק שלמה לאהבה. שימו לב להדגש, או דווקא בהם דבק שלמה לאהבה, כלומר לבבו הותם מעל השם אלוהיו שאותו אהב קודם בעקבות אהבת אנשים. עכשיו אני אדלג טיפה, תסתכלו מה קורה בפסוק ד'. ואילה את זקנת שלמה, נשב איתו את לבבו אחרי אלוהים אחרים, ולא היה לבבו שלם עם אדוני אלוהיו, כלבב דוד אביו. שוב בפרק ג', ואהב שלמה את אדוני ללכת בחוקות דוד אביו. אתם שמים לב לניגוד? כן כדוד אביו, לא כדוד אביו. גם בת פרעה נזכרת בשני הפרקים האלה. בפרק י' א', ואת בת פרעה, למשל, וגם בפרק ג', תוכלו לראות בתחילתו, והתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, ויקח את בת פרעה. גם, מה? אני חושב שפה זה לא מתואר ככה. ניתן למצוא עוד פרט מעניין. אלף עולות מעלה שלמה על המזבח להשם, אשר בו הוא דבק לאהבה. נכון? זה מופיע במפורש בפרק ג' בפסוק ד'. אלף עולות יעלה שלמה על המזבח ההוא. כנגד אהבת השם שהוא מעלה לו אלף עולות בפרק ג', אנחנו מוצאים בפרק ד' אלף נשים שיש לו לשלמה. ולכל נשותיו הוא בונה מזבחות ומעלה עולות לאלוהים. אחרי. אם כן, מבחינה דתית, ללא ספק, הפער בין תחילת מלכותו של שלמה לבין סוף מלכותו של שלמה הוא פער... אני לא יודע, תשמע, הבעיה שהפריזמה, המיקוד הוא על שלמה. האם גם העם חוטאים בעקבות זה? אני לא יודע. אבל בוודאי שמבחינה דתית, שלמה משקף בתחילת ימיו סי דתי, ובסוף ימיו קטסטרופה. גם מן הבחינה המדינית זה כך. היות ששלמה בתחילת ימיו מחזיק אימפריה, מלוכה אחת המאוחדת סביבו, אף על פי שהוא לטענתו על כל פנים נער קטון שלא ידע צאת ובו, האימפריה בנויה מאוד מאוד יפה סביבו, ושלום ושקט ואין צורך לצאת למלחמות. הוא מקבל מאביו אימפריה מגובשת ומוריש לבנו, מה? ממלכה קרועה לגמרי, נכון? בזה אין שום ספק. ברגע ששלמה מת, העם מגיעים עם אולטימטום, ברור, שעל פיו הם יהיו מוכנים לקבל את המלוכה, המלך דוחה את האולטימטום, הממלכה נקרעת, אם כן, גם מדינית, המצב קטסטרופלי. תאמרו שזה תוצאה של העניין הדתי, לא אומר שאתם טועים, אבל כנראה שלא רק. כי העם, כאשר הם קוראים את הממלכה, לא מוטרדים מהפן הדתי, אלא מהעול הכבד שמושט עליהם. ופה יש מקום לדבר על הפן השלישי, שהוא הפן הכלכלי. תחילת ימיו של שלמה, שפע גדול לכל ישראל, אפשר לראות את זה בכל מיני מקומות. למשל, בפרק ד' פסוק כ', וישראל רבים כחול אשר על הים לרוב, אוכלים ושותים ושמחים. ושלמה היה מושל בכל הממלכות, מן הנהר ארץ פלישתים ועד גבול מצרים, מגישים מנחה ועובדים את שלמה כל ימי חייו. ויהי לחם שלמה ליום אחד, 30 קור סולד ו-60 קור קמח. כן, שפע של דברים מתוארים פה. וישב יהודה וישראל לבטח, איש תחת גפנו ותחת עינתו, מדן ועד באר שבע. כן, יש פה שפע אדיר, הכסף מושם בימי שלמה כאבנים בירושלים בתחילת ימיו. בסוף ימיו נדמה שהעם אינם יושבים בשלום ובשקט ובשלווה, היות שכשאנחנו מסתכלים מה קורה בפרק י' ב', כנראה הכוונה היא מרבית ימי שלמה, כלומר עד זקנתו. מה? לא, אתה צודק, כל הוא הרבה מאוד פעמים, אם אומרים לך שדבר מסוים קרה בשנה השלישית, כל ימיו של מישהו, סביר להניח שאין הכוונה לשנה השלישית והרביעית בלבד, אבל כן הגיוני שזה לא מתייחס לשנים 1 עד 3, עליו שזה כל ימיו. אנחנו נראה עוד שהכל הזה הוא כל בעייתי במקום אחר. כן, אבי יסר אתכם בשוטים ואני אסר אתכם בעקרבים. בסוף המלוכה המלך רודה בעם בשוטים.
עם יושי.
וגם אביך הכביד עלינו ואתה הקל מעלינו. כן, הם נמצאים במצב מאוד מאוד קשה, בלחץ מאוד גדול. הממלכה השלמה והיפה והטובה שמגיעה לידיו של שלמה מתפרקת ומתפוררת.
יושי, אפשר שאלה קטנה? אוכלים ושותים ושמחים. זה אמור להיות פה איזה משהו שמריח לא טוב? כאילו, איפה השם כאן בכל הסיפור?
אני לא חושב, אני לא חושב. ובעצם מה שקורה זה שבסוף ימיו של שלמה, טעמו לא עומד בו. ורחון אמר, והוא נהיה אחרת משהיה. נדמה שלא יכולים עם ישראל לא ברוב שפע ולא במיעוטו. כך למשל, אם נבדוק את פן הרכוש בימיו של שלמה. הרכוש הרב בתחילת מלכותו של שלמה משמש לבניית המקדש והארמון. הרכוש הרב חוזר עוד פעם בשלהי מלכותו של שלמה. ומתאר הפעם לא את בניית המקדש והארמון, אלא פיזור על כל מיני מותרות, כגון בניית כיסא. נכון שעל הכיסא בהגדה נקשרו סיפורים רבים, אבל תיאור בניית הכיסא נדמה כמו הוצאה של כסף שמצטבר ואין מה לעשות איתו. וכנראה שהניסויים עם בת פרעה שבהתחלה הם במעט על מנת לקשור קשרים טובים עם ישראל, הופכים בשלב מסוים להיות ניסויים עם כל ממלכה שיש באזור ועם כל אישה שיכולה לשפר במשהו את מעמדם של ישראל, ובסוף הופך להיות כמות גדולה מדי, מעבר למה שראוי. כך גם לגבי להרבות סוסים, בהתחלה יוצר שלמה צבא, אני לא מראה לכם את זה בפסוקים, אבל בהתחלה יוצר שלמה צבא, אבל אחר כך מתואר ששלמה אוסף סוסים. כן, לאסוף זה כבר יוצר תמונה קצת אחרת. כלומר, השפע הרב מוביל את כנראה הממלכה להתפוררות גרועה כפי שהמיעוט היה עלול והמחסור היו עלולים לגרום להם. ואנחנו בתחילת פרק י' א' פוגשים את שלמה בזקנותו ובשעתו הקשה והמרה. בואו נסתכל בפרק י' א' ונראה מה מתרחש. והמלך שלמה אהב נשים נוכריות רבות. ואת בת פרעה, מואביות, עמוניות, אדומיות, צדוניות, חיתיות, מן הגויים אשר אמר אדוני אל בני ישראל, לא תבואו בהם, והם לא יבואו בכם, אכן יתו את לבבכם אחרי אלוהיהם, בהם דבק שלמה לאהבה. ויהיו לו נשים שרות 700, ופילגשים 300, ויתו נשב את ליבו. וילה את זקנת שלמה, היתו נשב את לבבו, ונשב היתו את לבבו אחרי אלוהים אחרים, ולא היה לבבו שלם עם אדוני אלוהיו כלבב דוד אביו. וילך שלמה אחרי אשתורת, אלוהי צידונים, ואחרי מלקום שיקוץ המונים. ויעף שלמה הרע בעיני אדוני, ולא מילא אחרי אדוני כדוד אביו. אז יבנה שלמה במה לכמו שיקוץ מואב בהר אשר על פני ירושלים, ולמולך שיקוץ בני עמון.
זה
וכן,
לא קשור למולך, נכון?
מה?
זה לא קשור למולך של ה...
זה כן.
אז קשור?
זה אותו המולך עצמו כמובן.
וזה אותה עבודה?
זה קשה לדעת, אולי כן ואולי לא. אגב, אם כבר עצרת אותי פה, אז יבנה שלמה במה לכמוש, זה מין ניסוח חגיגי שכזה, וגם מעלה... מה? נכון, יש תיאור דומה שם. יש את האז אמר שלמה, אדוני אמר לשכון בערפל. אז יקהיל שלמה את זקני ישראל, כלומר בניין המקדש מתחיל גם הוא במין אז כזה, חגיגי. רק שעכשיו במקום לבנות את הבית להשם בהר בציון, הוא בונה בית לאלילים בהר אחר. וכן עשה לכל נשיו הנוכריות מקטירות ומזבחות לאלוהיהן. והתענף אדוני בשלמה כי נטה לבבו מעם אדוני אלוהי ישראל הנראה אליו פעמיים, וציווה אליו על הדבר הזה לבלתי לכת אחרי אלוהים אחרים, ולא שמר את אשר ציווה אדוני. ויאמר אדוני לשלמה, יען אשר היית זו עמך ולא שמרת בריתי וחוקותי אשר ציוויתי עליך, קרוע אקרא את הממלכה מעליך ונתתי לעבדיך. אך בימיך לא אעשנה למען דוד אביך, מיד בנך אקרא הנה, רק את כל הממלכה לא אקרא, שבט אחד אתן לבנך למען דוד עבדי ולמען ירושלים אשר בחרתי. ויקם אדוני שטן לשלמה את הדד האדומי מזרע המלך ובאדום. ויהי בהיות דוד את אדום, בעלות יואב שר הצבא לקבר את החללים, ואיך כל זכר באדום, כי ששת חודשים ישב שם, באמת זה ישב שם יואב וכל ישראל עד הכרית כל זכר באדום. ויברח הדד, הוא ואנשים אדומיים מעבדי אביו איתו, לבוא מצרים, והדד נער קטן, קטון. ויקום ממצרים, ויבואו פרן, ויקחו, מה? סליחה, אני קורא חלק מתוך הזיכרון, אני חושב תוך כדי, והזיכרון כמובן מתאה. ויקום ממדיין, ויבואו פרן, ויקחו אנשים אימה מפרן, ויבואו מצרים אל פרעה מלך מצרים. וייתן לו בית ולחם אמר לו, וארץ נתן לו. וימצא הדד חן בעיני פרעה מאוד, וייתן לו את אישה, את אחות אשתו, אחות תחפנס הגבירה. ותלד לו אחות תחפנס את גנובת בנו, ותגמלהו תחפנס בתוך בית פרעה. והיא גנובת בית פרעה בתוך בני פרעה. והדד שמע במצרים, כי שכב דוד עם אבותיו, וכימת יואב שר הצבא. ואמר הדד אל פרעה, שלחני ואלך אל ארצי. ואמר לו פרעה, מה אתה חסר עם מי, והנך מבקש ללכת אל ארציך. ואמר, לא, כי שלחת שלחני. ויקם אלוהים לו שטן את רזון בן אלידע, אשר ברח מת הדד עזר מלך צבא אדוניו. ויקבוץ עליו אנשים, ויהי סרגדות בהרוג דוד אותם, וילכו דמשק, וישבו בה, וימלכו בדמשק. ויהי שטן לישראל כל ימי שלמה, ואת הרעה אשר הדד, ויקוץ בישראל, וימלוך על הרע. וירובעם בן נבט אפרתי מן הצרדה, ושם אמו צרועה, אישה אלמנה, עבד לשלמה, וירם יד במלך. וזה הדבר אשר הרים יד במלך שלמה בנה את המילו, סגר את פרץ עיר דוד אביו, והאיש ירובעם גיבור חי. ויר שלמה את הנער כי עושה מלאכהו, והפקד אותו לכל סבל בית יוסף. ויהי בעת ההיא, וירובעם יצא מירושלים, וימצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך, והוא מתכסה בסלמה חדשה, ושניהם לבדם בשדה. ויתפוס אחיה בשלמה החדשה אשר עליו, ויקראיה 12 קרעים. ואומר לירובעם, קח לך 10 קרעים, כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, הנני קורע את הממלכה מיד שלמה, ונתתי לך את 10 השבטים. והשבט האחד יהיה לו. למען עבדי דוד ולמען ירושלים, העיר אשר בחרתי בה מכל שבטי ישראל. יען אשר עזבוני והשתחוו לאשתור את אלוהי צידונים ולכמוש אלוהי מואב ולמלכום אלוהי בני עמון, ולא הלכו בדרכי לעשות הישר בעיניי וחוקותיי ומשפטיי כדוד אביו. ולא אקח את כל הממלכה מידו, כי נשיא אשיתנו כל ימי חייו למען דוד עבדי אשר בחרתי אותו, אשר שמר מצוותיי וחוקותיי. ולקחתי המלוכה מיד בנו ונתתי לך את 10 השבטים. ולבנו אתן שבט אחד למען היות ניר לדוד עבדי כל הימים לפני בירושלים, העיר אשר בחרתי לי לשום שמשם. ואותך אקח ומלכת בכל אשר טובה נפשך, והיית מלך על ישראל. והיה אם תשמע את כל אשר עצבך, והלכת בדרכי ועשית ישר ביני לשמור חוקתי ומצוותי כאשר עשה דוד עבדי, והייתי עמך ובניתי לך בית נאמן כאשר בניתי לדוד ונתתי לך את ישראל. וענה את זרע דוד למען זאת, אך לא כל הימים. ויבקש שלמה להמית את ירובעם, ויקום ירובעם ויברח מצרים אל שישק מלך מצרים, ויהי במצרים אדמות שלמה. ויתר דברי שלמה וכל אשר עשה וחכמתו הלא הם כתובים על ספר דברי שלמה, והימים אשר מלך שלמה וירושלים עם כל ישראל 40 שנה, וישכב שלמה עם אבותיו ויקבר בעיר דוד אביו וימלוך רחבעם בנו תחתיו. זה הפרק, פרק ארוך מאוד, אולי קצת מתיש היה לשמוע את כולו ברצף, אבל אני חושב שאפילו בלי לעיין יותר מדי, ניתן באופן כללי לחלק את הפרק לשלושה חלקים, לשלוש מערכות די ברורות אולי.
שלום
של
שלמה,
חוקים
מחוץ, חוזרים להתקלו
ועל יד רובם. חלק הראשון הוא כישלון שלמה, רק אמרת רק חצי ממה שיש ב... מה? כן, עדיף להגיד חטא ולא כישלון, אתה צודק, חטא שלמה ו... והבטחת עונשו, כלומר אין פה קיום של העונש, הסתנים שקמו על שלמה, וחלק שלישי, ירובעם. אלה באופן ברור שלושת החלקים שנמצאים בפרק. אנחנו, כפי שאתם יכולים לראות מן הנושא של השיעור, מתעניינים במיוחד בסתנים. שימו לב, כאשר אנחנו מעיינים בסיפור הסתנים, אנחנו מגלים דבר מפתיע. מתי קם הדד להיות לשטן לשלמה? לא. אחרי שדוד מת, ואחרי שיואב מת. דהיינו, אי שם בראשית ימי מלכות שלמה, אולי עד השנה השלישית למלכותו, כבר חוזר הדד לארץ. או לאדום על כל פנים. נכון? ורזון, אולי רזון והדד גם יחד, איך מסכמים את מפעלם? או, כל ימי שלמה. עכשיו שימו לב, הדבר הזה הוא דבר קשה במיוחד כשאנחנו נזכרים מה הסיבה שהסתנים קמים על שלמה. מה הסיבה שהסתנים קמים על שלמה? או, שלמה חוטה, והקדוש ברוך הוא שרואה ששלמה חוטה, מפסיק להגן עליו ומקים עליו אויבים. או, אבל פה צצה בעיה כרונולוגית חריפה מאוד. מנסח אותה, זה לא נמצא אצלכם בדפים, אחד מאבות ביקורת המקרא, אולי החשוב שבהם, כאשר הוא מנסה לפרק את הפרק הזה לגורמיו, יוליוס ולהויזן בספרו הקדמות לדברי ימי ישראל, ששלמה אי אפשר לו להיות נענש ביותו עול ימים על חטא שחטא לעת זקנתו. לא ייתכן אם כן לדעתו שהפרק הזה מתאר משהו רציני ואמיתי, זה הכל חיבור של דברים של אורחים שאין בהם שום טעם ושום משמעות. שלמה הרי רק לעת זקנתו חוטא.
הוא היה נגד ביקורת המקרא?
מה?
הוא היה נגד ביקורת המקרא?
הוא היה אחד מאבות הביקורת.
הוא היה ביקורת המקרא.
אבל איפה הוכחה שזה...
כן, אתה אומר, יכול להיות שהכוונה פה כל ימי בשנותיו האחרונות. למרות שזה קצת בעיה, כי כל ימי בשנותיו האחרונות זה כבר שנים ספורות, זה לא מתאים ל-20 שנה או משהו כזה. אבל לא רק זה, שימו לב מתי הם קמים. מה המאורעות המכוננים שמקימים אותם?
זה הדד שם המצרים, כשחרב דוד אביו.
או, דוד הוא זה שמכה באדום, ובעקבותיו קם הדד, והדד מגיע לארץ כאשר הוא שומע שדוד שוכב עם אבותיו. עכשיו שימו לב, זה אומר אם הדד נער קטון, כאשר הוא בורח, בוא נגיד נער קטון 10, נראה לי שזה מספר נורמלי, הוא מספיק להתחתן ולהוליד ילד לפני כן, בוא נגיד שאנחנו מדברים כבר על בחור בן 20 פחות או יותר, כאשר שלמה עולה לשלטון. בערך, נכון? אותו בחור בן 20 צריך להיות שטן לשלמה 40 שנה עד סוף מלכותו. שזה מכובד מאוד, אין מה להגיד. להמשיך להיות שטן לשלמה גם ביותו בן 60.
מה זה שטן? לא הבנתי.
אתה חושב על שטן על דבל, אבל
לא חושב על כך, שאתה
מבין
מה זה.
שטן זה אויב, מכשול, מצר. מה?
כמו נגיד נסראל.
כן, כמו נסראל אני אגיד.
מה זה גם
בא?
יש
בפסוק
כזה, ויסע ישראל כל הדבר שלמה את הרע של הדת, ויקץ בישראל, כי הוא מתישהו פשוט נמאס לו להציג והוא הלך למלוך על הרם?
לא, זה פסוק קשה קצת, אבל כנראה... ואם הרע, צריך, ואת הרע זה כמו ואם הרע אשר עשה הדד, כלומר הדברים האלה מתעצמים יחדיו ומחריפים. טוב, אבל אנחנו רוצים להתקדם מחילה קצת הלאה. תראו איך מתמודד עם הבעיה הזאת אברבנאל. ויקום אדוני שטן וגומר, זכר הכתוב שהבוטח בהשם מסוגיו, וכל עוד ששלמה היה דבק בהשם יתברך, חסד ואמת סבבו, והיה עולה בכל מעלה ושלמות רק למעלה. אמנם, כי כאשר נטע מאחרי השם מצאו טרדות רעות, רבות ורעות. כי אם היות שלא קרא השם את ממלכתו, הנה הקים לו סטנים העומדים על ימינו לסתנו. הפירוש הזה של האברבנאל הוא הפירוש הפשוט שעל פיו היינו הולכים. כי אנחנו רואים שיש פה סמיכות בין שני סיפורים. ישנה סמיכות פשוטה. קודם שלמה חוטה על פי הסיפור, ואחר כך השם הקים סטנים. עוד וסימנו שהקמת הסטנים היא תוצאה של החטא. או אם אני אחדד לכם את זה, ישנה פה סמיכות כרונולוגית, סמיכות ספרותית, סמיכות ספרותית, המעלה על דעתנו סמיכות כרונולוגית וסמיכות תיאולוגית. סמיכות כרונולוגית קודם הזכים ואחר כך קמו לו סטנים, וסמיכות תיאולוגית קודם חטא ואחר כך נענש. אלא מה? שראינו שהדבר הזה לא מסתדר. כי הנתונים הכרונולוגיים שיש בתוך הסיפורים האלה לא קמים בסוף מלכותו של שלמה, אלא דווקא בתחילתה. כתגובה למשהו שהיה בסיפורי דוד. איך אפשר ליישב את שני הדברים האלה גם יחד?
למה? שאול קודם חטא לפני שדוד קם.
נכון.
ושלמה לפני שהוא חטא על סטנים קם.
נכון. יפה, זאת הבעיה. הרלב"ג שם לב לשאלה הזאת ומנסה ליישב אותה.
אבל לא רשום שהשם מבטיח לו כאילו שהוא יהיה לו שטן. הוא אומר שהוא יקרא את הממלכה וזה, אבל הוא לא מבטיח שיהיה לו צרות. הצרות הוא מקים בלי שום קשר.
בסדר גמור, אבל איך זה מיישב את הבעיה שהסטנים קמים בתחילת מלכותו של שלמה, וזה מופיע כעונש על חטא שהוא חוטא בסוף מלכותו.
שאלה של ידיעה ובחירה, הם קמו כי ידעו שהוא... ככה אפשר...
הרי כתוב ששלמה לעת זקנתו חוטא, והשם מבטיח לו עונש. אחר כך קמים הסטנים. אבל כשאתה מעיין בסיפור הסטנים, אתה אומר, רגע, זה לא בדיוק אחר כך. כי כתוב שהם קמים בתחילת מלכותו.
כן, אבל בהבטחה של השם לשלמה, הוא לא מבטיח לו שהוא יהיה לו סטנים, הוא מבטיח הוא יקרא את הממלכה,
נכון.
זה בלי שום קשר. הסטנים.
אוקיי. בסדר, אבל איך זה פותר את הבעיה הכרונולוגית?
איזה, אם אין פה הבטחה,
זה אומר
שהסטנים
זה סתם צירוף מקרים, הוא שהסטנים שקמו בתחילת מלכותו מוזכרים פה במקרה אחרי שהקדוש ברוך הוא מבשר
לו שמע, הממלכה מתפרקת, אז כבר מזכירים את כל הדברים הרעים, אז הכל כבר לא נראה מושלם, גם לא תחת גפן וגם לא תחת נטו, הכל כאילו פחות...
זה מה שאני באמת, זה בעצם שייך בכלל במקום אחר.
או שמכל הם היו קיימים, אבל הם לא היו סטנים כל כך. זאת אומרת, הם היו צרים לישראל, אבל מי שם עליהם? כי הממלכה הייתה חזקה.
אז הכיוון הזה הוא באמת הכיוון של הרלב"ג. אומר הרלב"ג, ידמה, כי חשב הדד להינקם מישראל בראותו, כי מתו גיבוריהם המצליחים במלחמה. כלומר, דוד ויואב. ואם כל זאת לא יכול בעת שהיה שלמה הולך בדרכי השם יתברך כדוד אבי. אך לעת זקנתו שנמצא בו זה החטא, אז היה הדד חתן לשלמה ולפ באמת אומר הדד חזר כבר בתחילת מלכותו. אבל למה הסיפור הזה מופיע לנו רק בסוף מלכותו? כי רק אז הוא הצליח. אבל זה גם קשה. כי התיאור הזה של כל ימי שלמה רומז על תקופה ארוכה. קשה להניח שזה מתייחס רק לצ'ופצ'יק של הסוף. אותו דבר אגב גם לומר על
לא יצא, כאילו של ימי שלמה, לכאורה, כמו שאמרת בהתחלה, הם נתפסים כמשהו מושלם, כאילו. אז יש פה התעלמות מסוימת בשביל להציג שהכל מושלם, אז גם מתעלמים, כאילו זה נחשבת בעיה.
כן, אבל הבעיה היא שאתה מנסה לתרץ כשאתה עוד לא יודע כל כך מה השאלה. כלומר, יש, זה דבר שאני חוזר
עליו. הקושי שאתה העלית, כן.
דבר שאני חוזר עליו הרבה מאוד, שהרבה מאוד פעמים הנטייה להשיב תשובות היא אויב לתשובה האמיתית בסופו של דבר. למה? כי אתה נתקל בבעיה קטנה ומיד מנסה לפתור אותה. נתקל בעוד בעיה, מיד מנסה לפתור אותה. נתקל בעוד בעיה, מיד מנסה לפתור אותה. במקום לנסות לפתח את הבעיה בשלמותה קודם, כלומר להבין מה ההיקף המלא שלה, ואז לנסות להשיב עליה. עכשיו, זה לא אומר שהפתרון שאתה הולך אליו לא נכון. אבל העניין הוא שכאילו חסר הסבלנות לשמוע את הבעיה באופן מלא. אולי זה הפתרון הנכון, אולי יש פתרונות נכונים אחרים, זה לא העניין. אבל זה רק חלק מהבעיה.
אתה תכנס לבעיה שאתה העלית, לכאורה למה זה מופיע כאן, וכאילו, אם זה היה קיים כל הזמן. ואם כן, אז יכול להיות שהציור לא התאים לכל, כי רצו ציור מושלם, ועכשיו הציור, אם כבר, אז מוציאים אותו.
עכשיו, הבעיה עם הפירוש של הרלב"ג, מעבר לכל ימי שלמה שיש שם, זה הפער באינפורמציה שהוא רוצה שנשלים. הוא אומר, באמת הם קמו בתחילת מלכות שלמה. אך כל מלכות שלמה לא הצליחו לפגוע בו עד זקנתו שאז הצליח לפגוע בו. ולמה לא הצליח לפגוע בו כל ימי מלכות שלמה? כיוון שהיה צדיק ורק בסוף מלכותו שחטא, אז הצליח לפגוע בו. ופה אתה מתקומם ואומר, זה שיש פערים באינפורמציה שאנחנו צריכים להשלים, זה דבר שאנחנו רגילים. אבל הרי כל המסר התיאולוגי של כמעט הסתנים, היא שכל ימיו הם לא מצליחים לפגוע בו, ולעת זקנתו הם כן מצליחים. ודווקא את הפרט הזה להשמיט? כלומר, זה הפרט הכי חשוב בסיפור הסתנים. מספרים לנו מתי הם קמו, ולמה הם קמו, ואיך הם קמו, ומה קרה איתם. אבל הפרט הכי חשוב לומר, וינסו לפגוע בישראל כל ימי שלמה, ולא יניחם השם, עד שחטא שלמה, זה חסר לגמרי.
כאילו, גם מצד אחד, אולי זה בעצם פותר את הסתירה שאנחנו מדברים עליה, כי מצד אחד, גם אנחנו רואים גם כל ימה, וגם כתוב אחרי החטא שהחטא קרה בסיפור. אז הנה, גם להציג לך את המצב שהם גם, כאילו,
נראה לי שאתה אומר. לא, באמת כל ימיו ניסו להיות סתנים לשלמה.
כן.
רק לא הצליחו. והשם הגן עליו, כי הוא היה צדיק. רק בסוף ימיו השם הפסיק להגן עליו.
אין בעיה עם זה.
מה הבעיה? שכל הדברים האלה שהם עיקר המסר התיאולוגי, לא נמצאים. לא כתוב שהשם הגן עליו כל הימים.
לא, אבל
כאילו, אני
חושב שזה כתוב.
איך אתה יודע שכל ימיו הם לא הצליחו? איך אתה יודע שהם לא הצליחו?
בגלל
ההצלחה.
כתוב
שכל ימיו,
רק בסוף ימיו? רק אחרי
שהוא חטא? לא כתוב. אתה לא יודע. רק מה, כיוון שזה כאן, כנראה שהם לא הצליחו כל ימיו. אבל זה שהפרט הזה חסר, זה דבר תמוה מאוד. כי זה עיקר המסר. ולהשמיט את עיקר המסר זה דבר שהוא רחוק מן הדעת. אבל הבעיה הזאת היא רק מתחילה. הבעיה שיש לנו פה. בואו תראו איך הבעיה מתעצמת עוד יותר. אמרנו שמבחינה כרונולוגית חלק א' של הפרק לא מתאים לחלק ב'. בואו נראה מה קורה כשאנחנו מתגלגלים לחלק ג'. חלק ג' זה סיפור ירובעם. ירובעם הוא יריבו השלישי של שלמה. איננו מכונה שטן אגב, כן? למרות שיש כאילו שמנסים להכניס אותו לתוך זה. מתי קם ירובעם?
סוף הזמן, סוף
מה?
לא יקרה סוף המלכות.
הוא מתחיל להתרומם אחרי אמצע מלכותו כנראה. למה אני אומר את זה? כי שימו לב, וזה הדבר אשר הרים יד במלך שלמה. שלמה בנה את המילו, סגר את פרץ דוד, עיר דוד אביו. ואנחנו רואים בפרק ט' ששלמה בונה את המילו בעצם אחרי שהוא בונה 20 שנה את ביתו ואת המקדש. 7 שנים את המקדש, 13 שנים את ביתו. והרי את המקדש מתחיל לבנות בשנה הרביעית. כלומר, מתי מתחיל שלמה לשפץ את העניינים האחרים? בשנה ה-24 למלכותו. מתוך 40 שנות מלכותו סך הכל. כלומר, ירובעם מתחיל להתרומם בשנה ה-24 למלכותו. מה בדיוק הסיפור? הסיפור הוא כנראה דווקא, זה שהוא הרים יד במלך זה על ידי הנבואה שבאה להדיר. הרים יד במלך פירושו מרד. שלמה בנה את המילוס, סגר את פרץ דוד אביו, והעיר שירובעם גיבור חי, והר שלמה את הנער, כי עושה מלאכה ויפקד אותו לכל סבל בית יוסף. כלומר, שלמה מרומם את ירובעם והופך אותו להיות ל... מה? סבל ועבודה. מה? לסבול פירושו לשאת, כן? ולסבל בית יוסף, הכוונה לעבודת בית יוסף, למען ענותו בסבלותם, לא הכוונה לענות אותו ביסורים שלו, לענות אותו בעבודה, כן? ואם כן, זה קורה יחסית בשלב מאוחר במלכות שלמה, ורק אחרי שירובעם מתגדל, וזה גם תהליך כנראה של כמה שנים, אתה לא מתחיל מאפס ועד למעלה ברגע אחד, רק אחרי זה מגיע הנביא ומבשר לו שהוא עתיד למלוך תחת שלמה. כלומר, כרונולוגית, סיפור ירובעם דווקא די מתאים, נכון?
רגע, שם את ירובעם בתור אחראי על הזה?
שלמה? כן, בתור אחראי על עבודת בית יוסף.
מודבית
בשור. כן, אנחנו נדבר על זה עוד רגע. כלומר, יש לנו פה שלושה חלקים בפרק. הראשון והשלישי מתאימים כרונולוגית, והשני חריג. בואו נבדוק את ההתאמה בצורה אחרת. בעיית ההתאמה הספרותית. מי שיעיין יוכל למצוא בקלות שיש דמיון בין סיפורי שאול ודוד, כמו שהערת אתה, לסיפורי שלמה וירובעם. בואו תסתכלו במהירות. ממה מתחיל השלב שבעקבותיו מקימים מחליף למלך? חטא, נכון? המלך חוטא. זה מופיע בסיפורי שאול, גם בפרק י"ג, גם בפרק ט"ו. האם נמצא אצלנו חטא של המלך?
כן.
בוודאי, בתחילת הפרק, נכון? זה נמצא בטבלה, אגב, מי שרוצה לעקוב. אחרי שהמלך חוטא, מתגלה השם על ידי נביא, או לא משנה איך, ומבשר למלך שהממלכה עומדת להיקרה ממנו ותינתן למחליפו. כך.
הוא מוכחיש את זה על ידי קריאת הבגד.
רגע, נגיע גם לקריאת הבגד. כן. אני לא קורא את הפסוקים במקביל, כי אני שמח על זה שאתם מסוגלים לזה בעצמכם, כן? זה בסדר, נכון? המחליף ממונה לתפקיד בשירות המלך. כלומר, המלך עצמו מרומם את מחליפו העתידי, מבלי דעת. דוד בהתחלה הופך להיות למנגן ולנושא כלים בבית המלך, אחר כך לשר צבא אצל שאול, ואותו דבר גם ירובעם, שמאדם פשוט מרומם ומנוסה להיות לראש לכל סבל בית יוסף. אגב, בשניהם מתארים אותם כגיבורי חיל, גם את דוד כגיבור חיל וגם את ירובעם. כלומר, המלך מרומם את מחליפו. בשני המקרים, בגד קרוע הוא אקט נבואי סמלי להעברת המלוכה. בגדו הקרוע של שמואל מצד אחד, ואחיה שקורע בגד על מנת להמחיש את הנבואה הזאת לירובעם. אם כן, בשני המקרים, אותו דגם, בגד קרוע. בשני המקרים הנביא ממנה את המחליף. כלומר, הנביא בעצמו בא אל המחליף ללא ידיעת המלך ומודיע לו שהוא עתיד להיות מלך. שאול ודוד מפורש בפרק ז', וכאן זה מפורש בפרק שלנו, כשאחיה מגיע אליו בשני המקרים, כאשר המלך מגלה שהשם הקים לו מחליף. מה? זו שאלה קשה. בניגוד לשאלה בשמואל, פה זאת באמת שאלה.
גם בשמואל...
מה?
גם בשמואל התלבט.
לא, שם אין מה להתלבט. מה יש להתלבט?
מה ששמואל יתפוס
בשאול בכנף ממאי. ושמואל מסתובב ללכת.
כן, בסדר.
לא, זה עבור תלך, אין בזה באמת שום דבר. למה כאן יש בעיה? בוא תראה.
פוס אחיה בסדרת
הראשון. של מי?
אשר עליו.
אשר עליו על מי,
כן?
פה זה בעייתי יותר. אבל שם זה מאוד פשוט. הנביא ממנה בשני המקרים את המחליף, אמרנו. כן? המלך שומע על זה, מה הוא מבקש לעשות? להמית את המחליף. המחליף, על מנת להינצל ממוות בידי המלך, מה עושה? בורח בסופו של דבר לארץ שכנה.
זהו, בסופו של דבר.
המחליף נשאר שם עד מתי?
עד שמת המלך.
עד שמת המלך. אחרי מת המלך, מה עושה המחליף? חוזר לארצו. וכאשר המחליף חוזר לארצו, מה קורה לממלכה? המלוכה מתפרדת לשניים, באופן כללי יהודה וישראל. ממש אותו דגם, נכון? מה המשמעות? מה? הכל נמצא בטבלה. כל שורה שאתה לא בטוח בה, תוכל למצוא אותה כאן. מה המשמעות של הדגם הזה מבחינה דתית?
שירובעם הוא דוד.
שירובעם הוא דוד וששלמה הוא שאול. כלומר, שכפי שהראה בעבר ששאול כאשר הוא דח לא היה מסוגל לשאת את ההדחה והעדיף לצאת כנגד דבר השם וכולי וכולי, אותו דבר עצמו קורה גם לשלמה. אין חיסונים, אין הבטחות, ושלמה נופל באותו מקום, והשם מושיע את ירובעם מידיו של שלמה כמו שהושיע את דוד מידי שאול.
עוד שעדיין יש שוני, כי יש לך את ההבטחה של דוד כאילו זה אומנם מתפצל, אבל עדיין יש את רחבה ששם יש רק את דוד.
מה?
יש לך אחרי התפרגות
יש לך את
דוד התשבושת. כן, זה מתאחד בסוף
אחרי שמת המלך השני, זה מתאחד. אבל מבחינת בשלב הראשון יש שני מלכים שמולכים במקביל. כלומר יש לנו פה את אותו הדגם הספרותי, אותה תבנית ספרותית. עכשיו בואו ננסה לשלב בתבנית הספרותית העמוקה תיאולוגית הזאת שיוצאת בכתב אישום כנגד בית דוד, בואו ננסה לשלב את סיפור הסתנים. איך הם מתחברים? מי מקביל לסתנים שקמים על שלמה בסיפור שאול ודוד?
פלישתים?
אולי רוח הרע, למרות שזה קצת קשה לקשר, נכון?
לא פלישתים.
פלישתים לא כל כך, כי בעצם אנחנו, המלחמות בפלישתים מתחילות עוד קודם, אבל הם לא מסתנים המציקים, אלא מלחמה מול אויב, ולמעשה רוב ימיו של שאול לא נראה שהם קשים, כלומר, מתוארת לנו מלחמה שהוא יוצא אליה כשדוד עולה, ועוד מלחמה אחת מתוארת ממש שהוא יוצא אליה, שזה כאשר הוא מת.
דוד עצמו עם אנשיו, לא?
אולי דוד עצמו עם אנשיו, יכול להיות.
אולי יונתן.
מה? יונתן לא. דוד והגדוד, אולי היו הסתנים של שאול. למרות שזה יהיה לנו קצת קשה, יש בזה, זה כבר קצת מתקבל יותר על הדעת, כי אתה אומר, בשני המקרים יש פה שר גדוד ואנשיו שמסתובבים, והמלך איננו אוהב אותם. אבל זה עדיין קצת קשה, כי לתאר אותם כמי שהם שטן לשלמה, לשאול ולישראל, זה מאוד קשה. כי השטן הוא מישהו שמנסה לפגוע, ולא מישהו שמסייע, ולעומת זאת דוד לא מנסה לפגוע בשאול בשום שלב. האמת היא שכל כך קשה למצוא לזה מקבילה, בעיקר כי לא בטוח שיש. לא, לא חייב להיות, אבל בכל זאת שאתה מוצא כזאת מקבילה לחלק א' של הפרק, לחלק ג' של הפרק, לעומת זאת חלק ב' נראה לא קשור לאותו הדגל, זה דבר מפתיע. אם כן, אני חוזר ומסכם, שלושת החלקים של הפרק התקשנו א' בזיקה הכרונולוגית, חלק א' וחלק ג' מקיימים ביניהם זיקה כרונולוגית ברורה, חלק ב' לא. חלק א' וחלק ג' מקיימים ביניהם זיקה של תבנית ספרותית ברורה, חלק ב' לא. בואו נמשיך הלאה.
אולי זה עונש...
שנייה, סבלנות. תבין, כי אם היית עונה על השאלה כבר בשלב הקודם, לא היית מגיע לשאלה הזאת. ואם תענה לשאלה בשלב השני, לא תגיע לשלב השלישי. החוכמה של לפתח את השאלה זה דבר חשוב, זה כלי מרכזי, שלום ליוסף, מה שלום?
שלום, הסתדרת?
ברוך השם, היה לי קצת קשה בלעדיך, אבל...
אוקיי, עכשיו הגעתי, עכשיו
תתור. בואו תראו עוד בעיה בתבנית הספרותית. אם ניקח את דבר השם לשלמה שבתחילת הפרק, בחלק אחד, ונשווה אותו לסיפור ירובעם שבסוף הפרק, מה שקראנו שלוש. ויאמר אדוני לשלמה, בפסוק י' א', השם מתגלה לשלמה, זה גם מופיע אצלכם בטבלה של אות ב', השם מתגלה לשלמה ומוסר לו על קריאת הממלכה ממנו. בואו תראו עד כמה הדברים דומים. ויאמר השם לשלמה, שבעמודה הימנית, כנגד זה בעמודה השמאלית, תוכלו לראות באופן פשוט, כה אמר השם אלוהי ישראל, בשני המקרים דבר השם מופיע. יען אשר הייתה זאת אימך ולא שמרת בריתי וחוקותי אשר ציוויתי אליך, ובסוגריים הבאתי גם תיאור יותר מפורט של החטא מהחלק הראשון, ולך שלמה אחרי אשתורת אלוהי צידונים ואחרי מלקום שיקוץ המונים, ויער שלמה הרע בני אדוני ולא מילה אחרי אדוני כדוד אביו, אז יבנה שלמה במה לכמו שיקוץ מואב בהר השער בני ירושלים ולמולך שיקוץ בני עמון. כנגד כל זה מה אנחנו מוצאים בדברי השם, בדברי אחיה לירובעם? יען אשר עזבוני והשתחוו לאשתורת אלוהי צידונים ולכמוש אלוהי מואב ולמלקום אלוהי בני עמון, ולא הלכו בדרכי לעשות הישר ביני וחוקותי ומשפטי כדוד אביו. נכון? תיאור החטא אם כן מאוד מאוד דומה גם במילים שלו. נמשיך הלאה. קרוע אקרא את הממלכה מעליך ונתתיע לעבדיך. זה העונש שהשם מודיע לשלמה שהוא יקבל. מה מבשר כנגד זה אחיה לירובעם? הנני קורא את הממלכה מיד שלמה ונתתי לך 10 השבטים ואותך כך ומלכת בכל אשר תווה נפשך והיית מלך על ישראל. העונש הזה לשלמה מופיע בהגבלה מסוימת, לא לנצח, צריך, לא מיד. פסוק י' ב' אך בימיך לא עשינה למען דוד אביך ומיד בנך יקראינה. וכנגד זה ממש באופן מקביל גם מבחינת התוכן גם מבחינת המילים ולא אקח את כל הממלכה מידו כי נשיא השיתנו כל ימי חייו למען דוד עבדי אשר בחרתי אותו אשר שמר מצוותי וחוקותי ולקחתי המלוכה מיד בנו ונתתי לך את 10 השבטים. מקביל? פשוט, נכון? נמשיך הלאה. רק את כל הממלכה לא אקרא שבט אחד אתן לבנך למען דוד עבדי ולמען ירושלים אשר בחרתי. השארת ניר לדוד, כלומר שבט אחד שישאר כך על פי דבר השם לשלמה. בואו נראה מה אומר אחיה לירובעם. והשבט האחד יהיה לו למען עבדי דוד ולמען ירושלים העיר אשר בחרתי בה מכל שבטי ישראל ולבנו אתן שבט אחד למען היות ניר לדוד עבדי כל הימים לפני בירושלים. שאלה טובה, ננסה לרגע לחשוב. ניר, בעיקרון ניר זה נחשב חרישה. מתנצל, פתאום אני רואה שאני לא זוכר את ההסבר לזה, אני אצטרך לבדוק בהזדמנות. כל הימים לפניי בירושלים, העיר אשר בחרתי לי לשום שמו שם. הבדל אחד יש בהקבלה, שהוא הבדל משמעותי, וענה את זרע דוד למען זאת אך לא כל הימים. השם לא אומר לשלמה שהעונש הוא לא לנצח. על פי מה ששלמה יודע, זה עומד להימשך תמיד, אומר השם לירובעם, תדע לך. לא סיפרתי את זה לשלמה, אבל בינינו זה רק זמן. למה השם לא אומר את זה לשלמה? אפשר עכשיו על כל מיני סיבות. על כל פנים זה פרט מעניין ושווה את הדעת. ברור לגמרי שישנה... מה? לא, וענה את זרע דוד, את זרע דוד למען זאת. הענה, עינוי, את זרע דוד למען זאת. אבל לא הענה אותו כל הימים. כן, הממלכה אמורה לחזור לדוד בשלב מסוים. עכשיו, הקשרים בין דברי השם לשלמה לדברי אחיה לירובעם בולטים הן בתוכן והן באוצר המילים. אתם שמים לב? כלומר, ממש אחד לאחד אפשר למצוא הקבלה, כלומר בין חלק אחד לחלק שלוש. ובאופן פשוט, הסיפור של ירובעם הוא הגשמה של מה שהשם אמר לשלמה. השם אמר לשלמה, חטאת, לכן אני אקים מישהו, הממלכה תיקרא מעליך. ירובעם הוא המישהו שמוקם על מנת לקרוע את הממלכה. האנלוגיה הזאת היא חזקה מעין כמוה ומקשרת יפה בין חלק אחד לחלק שלוש. איך חלק שתיים מתקשר? הוא לא מתקשר. אין שום קשר. השם לא אומר לשלמה שהוא יקים לו סתנים. השם לא מאיים עליו שיקומו לו אויבים. השם לא אומר לו שההגנה האלוקית עליו תיפסק. שום דבר. השם מספר לו שאחרי מותו הוא עומד לתת, הממלכה אמורה להיקרא, הוא עומד לתת לאחר 10 שבטים ולהשאיר אצלו שבט אחד. זה מה שנאמר. יותר מזה, אם תקשיבו לשפה, תראו את ההבדל. דוד מכונה בחלק הראשון והשלישי תמיד דוד אביך, דוד אביו וכדומה. כלומר, כמין זיקה שכזאת. לעומת, כשאנחנו מדברים על חלק הסתנין, איך הוא מכונה? איך הוא קרוי? דוד סתם, לא דוד עבדי. בראשון ובשלישי, דוד עבדי וכדומה. כלומר, מתייחסים לדוד כאילו כבר במובן מסוים, לא, כאילו, כמת. באופן פשוט, תבואו לי הרי, דוד מלך ישראל חי וקיים, אמר לכם, היינו בשיעור הקודם. השפה, אפילו התיאור של הדמויות הוא אחר. פה דוד מופיע סתם כך, למה דוד לא מופיע כדוד אביו? מה? או, כי זה תיאור היסטורי שחוזר ללפני ימיו של שלמה. כלומר, כאשר דוד הולך לקבר את החללים באדום, שלמה עדיין לא ממש מסתובב במרכז הבמה. נכון? אם כן, קשר בין הראשון והשלישי, ושוב, השני מטריד אותנו, כי הוא נראה במבט ראשון, די לא קשור. סיפור הדד, בואו נלך לרגע לסיפור הסתנים עצמו וננסה ללמוד אותו. יכול להיות שמלמד את סיפור הסתנים כהוגן, נגלה שהסיפור הזה יש לו קשר לימיו של שלמה. אולי נגלה שלא, אבל בואו נלמד אותו קודם ואז נדע. את הסיפור עצמו קראנו, לא נחזור ונקרא אותו שוב, אבל אני אספר לכם אותו באופן מופשט, ותנסו לחשוב על איזה סיפור מקראי אולי מדובר. היה פעם מלך, שהייתה ידו עזה על עם אחר, וניסה להרוג את כל הזכרים של אותו העם. ובניסיונו להרוג את, הזכרים של, את כל הזכרים של העם, לא הצליח הצלחה מלאה, שהיה נער קטון מאותו העם שהצליח להימלט. הוא ברח מאותה הארץ לארץ אחרת, וארמוז לכם שהם במסעו היו מדיין ופרן ומצרים. כאשר הגיע לארץ שאליה ברח, מצא אדם שיטיב לו, ואותו אדם שיטיב לו נתן לו בית ונתן לו אישה ונתן לו לחם, ואדם גדול וחשוב ונכבד באותה הארץ, וילה ונולד לאותו האדם הבורח הניצל בן בבית מושיעו ומטיבו. ושם היה זמן רב, עד מתי? עד ששמע שמתו האנשים שביקשו את נפשו. ואז כששמע שמתו האנשים שביקשו את נפשו, ביקש ממטיבו לשוב חזרה אל ארצו. עכשיו, מי ששומע את הסיפור הזה לא יכול אפילו לרגע לפקפק באיזה סיפור מדובר. והוא כמובן... מצוין, מצוין. ואיזה סיפור, נו? משה ופרו, אין שום ספק. בואו תראו בטבלה, הדבר הזה עולה באופן ברור ופשוט ובולט. הריגת כל זכר, ויאמר מלך מצרים, אם בנו ועמיתם אותו. ויהי ביד דוד את אדום, ויך כל זכר באדום. בריחה מהממלכה מחשש לפגיעה על ידי המלך, ויברח משה מפני פרו, וגם ויברח הדד. כיוון הבריחה, שימו לב, מתהפך. ויברח משה מפני פרו וישב בארץ מדיין, לעומת ויקום מדיין ויבואו פרן, ויקחו אנשים עמם מפרן, ויבואו מצרים, את פרו מלך מצרים. במקום לברוח ממדיין, ממצרים למדיין, פה הוא בורח ממדיין למצרים. הוא מקבל מקלט אצל דמות מרכזית המספקת את צורכיהם. ואומר לבנותיו, קירן לו ויוכל לחם, ויואל משה, לאיש, משה לשבת את האיש, ויתן את סיפורה ויתו למשה. ויתן לו בית ולחם אמר לו, וארץ נתן לו, ויתן לו אישה את אחות אשתו. כן, נכון, מאוד מאוד ברור. בן נולד בבית אותו אדם שנותן מחסה, ותל את בן ותקרא את שמו גרשום, כי אמר גראיתי בארץ נוכריה, מול ותל את לו אחות תחפנסת גנובת בנו. אותו, מה? גנובת זה שמו של הבן. וזה משקל, כמו אחוזת או כל מיני דברים שכאלה שמוצאים במקרא. הבן גדל בבית פרעה. עכשיו פה זה מעניין. ויגדל הילד ותביאו לבת פרעה ואילה לבן. שני, אם אנחנו נתחיל לחשוב מאיזה ילדים אנחנו יודעים שגדלים בבית פרעה, חוץ מהפרעונים, כן? ילדים אחרים שגדלים בבית פרעה. אז יש לנו את משה שגדל בבית פרעה, וגם בנו של הדד, גנובת, גדל בבית פרעה.
זה לא הדד עצמו.
מה? כן. אני אומרתי, זה מעניין, כי פה ההקבלה היא דווקא על פרט אחר בשביל הזה. שבעה מהגלות אימות מבקשי נפשם, ויאמר אדוני למשה במדיין, לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים מבקשים את נפשך, והדד שמע במצרים, כי שכב דוד עם אבותיו, וכי מת יואב שר הצבא, ויאמר הדד אל פרעה, שלחני ולך אל ארצי. פה הייתי צריך... ואז השבעה מלווה בקשת רשות מאת הדמות שנותנת מחסה, וילך משה וישב על יתר חותנו, ויאמר לו ירחב נא ואשוב, וילך ישב במצרים וראה אדם חיים. ואומר יתרו למשה, לך לשלום מול, והדד שמע במצרים, כי שכב, יואב שר הצבא וכו', ויאמר הדד אל פרעה, שלחני ולך אל ארצי, ודווקא כאן פרעה פחות מתלהב מזה שהוא ילך. אם כן, הדמיון הוא פשוט מדהים, כאשר בעצם, אם אנחנו חושבים עליו עוד צעד אחד הלאה, הדד פרעה הרשע בסיפור אצלנו, הופך להיות צדיק. לעומת זאת, משה בסיפור שלנו, של יציאת מצרים, הופך להיות...
שטן.
אם תרצה שטן, הדד. כלומר... מה?
לא משה, הוא...
להשוואה, אתה יודע להשוואה,
זה
לא
שמשה הוא
רשע. כמובן, זה לא בגלל משה. אומר, אם פרעה מתהפך בתפקיד שלו, והופך להיות יתרו, שלב שני, משה הופך להיות הדד. שלב שלישי, פרעו של הסיפור הראשון, מה הופך להיות? לא שלמה,
דוד, דוד.
דוד ויואב של הסיפור הזה. אתם מבינים איזה פצצת אטום מתחבאת בתוך הסיפור הזה? אומר הסיפור אמירה כזאת. היום היה מלך רשע, פעם היה פרעה, והיום. והקדוש ברוך הוא הושיע מידיו מישהו שעתיד להיות מושיע לעמו. אז זה היה משה. בעם ישראל. והיום זה הדת. כלומר, יש פה סיפור עם מסר תיאולוגי שכמעט אי אפשר להכיל אותו. הוא מדהים, הוא מזעזע אפילו. ובגלל שהסיפורים מתהפכים, גם כיוון הבריחה מתהפך ועוד דברים אחרים, כן? שאלה, מה יכול המקרא לנסות ללמד אותנו בסיפור הזה על, באנלוגיה הזאת בין דוד לפרעה? איזה מסר דתי?
לא תמיד בנקודת המבט.
לא רע. נו מה עוד?
שהכל תמיד בנקודת המבט.
לא יודע, זה קצת פוסט מודרני מדי, הכל תמיד בנקודת המבט.
השנות רגע לעם ישראל. עם ישראל לא איזה עיקר דאגת לו, אבל יש גם דאגת פרנים
שיהיה. קדוש ברוך הוא מלך כל העולם. ודואג, או לפחות משתדל, בואו לא נריב על הדברים האלה, להנהגת צדק שתתקיים לה בכל העולם כולו. עכשיו, כאשר יוצאים בני ישראל מארץ מצרים, הם עוברים חוויה מכוננת שיכולה להתגלגל ולהתפתח לכל מיני כיוונים. אתם יודעים שילד מוכה בסבירות גבוהה יחסית יהיה אב מכה, ובסבירות גבוהה יחסית ייתה שלא להרים ידו על בנו בשום תנאי ובשום מצב. למה? כי כשבן אדם חווה חוויה שכזו, הוא בדרך כלל מוכתם באיזשהו כיוון מהכיוונים המנוגדים. אפשר מחוויה קשה שחווית להפוך להיות בגלל ששיעבדו אותך אתה תשעבד את האחרים, המפקד שתזזו אותו יתזז את החיילים שלו, ויכול להיות להפך שאתה תזכור כמה רע היה לך, ובגלל זה לעולם לא תנהג כך כלפי אחרים. התורה כאשר מביאה את בני ישראל למצרים, ברור איזה חוויה היא רוצה שבני ישראל יצאו אותה ממצרים. כמובן הרבה מאוד תביעות מבני ישראל להתנהג כשורה עם הגרים מתוך ידיעתם את נפש הגר ואת סבלותיו. למשל בשמות כ"ג ת' מצוות תורה, וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים. כלומר, לקחת את אותה חוויית סבל שהייתה לך וללמוד כיצד לעולם לעולם לא לחזור עליה ביחס לאחרים. כן,
בשיעור שלך אני מציע במשפט אחד, לא יותר,
ובכל זאת, לאלה שזקוקים לקצת יותר, אתה יכול לפרט את הדוגמה?
אני מתנצל. באים פליטים מסודן, שם הם נרדפים ואני יודע ממה. הם רוצים להיכנס לארץ, המצרים, אתם רוצים להם להיכנס לארץ, לא מוכנים לטפל בהם למרות שהם באיזה פלטת. ואנחנו עם בעיה לתלות כאן את כל האלפים מסודן, הנרדפים שם על נושם.
כשהרוסים הגיעו לברית המועצות, ואיתם הגיעו מרגלים שהגיעו לטובת ברית המועצות, ואחרי זה הם הביאו אלפי מיליוני דולר של שדות לברית המועצות.
אבל האמת, זו באמת שאלה קשה. כלומר, איך אנחנו יכולים לעמוד מול הטבח שטובחים בהם בלי לסייע להם כשאנחנו בעצמנו... כן, זאת שאלה גדולה. השאלה תמיד עד כמה אפשר...
כן, אבל בלי זה, אני יודע שזה משפט
חסר. לא פתר. תודה. באמת דוגמה מצוינת מבחינה הזאת, כי ההתלבטות היא לא פשוטה, בעיקר בעקבות מה שחווים.
זה לא שהם מסכנת חיים.
אבל שהם משם טבע חדה אופו.
זה לא ממש פחות מאשר היהודים בשואה, אשר
הדיסים נכנס לשבת של חדה. ולמה הם באים? אנחנו במקום אחר. מה נכון? נכנס
לך, נכנס לך, נכנס לך. זה גם שגם הבריטים... את זה אמרו לפני 60 שנה, ובגלל זה...
זה שצריך שמשפט
טוב, יותר מזה, לא מדובר פה על המלצה מוסרית, זה דבר שכזה שעל אי מילויו יכולה להיטבע מידת הדין מישראל עד תום. למשל בשמות כ"ב, וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים, כל אלמנה ויתום לא תענון. אם ענה תענה אותו, כי אם יצעק אליי שמוע ישמע צעקתו וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב, והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים. כלומר, ישנה תביעה להתייחס באופן יאה ונאות לחלש ולסובל ולמסכן, שאם לא כן, תחזור אתה ליהנות מאותה חוויה ולראות עד כמה מוצא חן בעיניך להיות באותה סיטואציה עצמה. העולה ממערך ההשוואה בין דוד ובין פרעה הוא שדוד לא עמד באותו ציווי המיוסד על חוויית השיעבוד במצרים. כלומר, במקום שבו היה דוד אמור לנהוג בגדלות נפש גדולה יותר, ולא לנסות להחריט כל זכר, שזה בלעז מודרני, ג'נוסייד, כן? במקום הזה, כאשר היה כוחו של דוד בידו, הוא נהג אחרת. ואתם תוכלו לראות באמת, בהקשר טיפה שונה, שריאל מאיר, כן? לא נראה לי. אני חושב שאתם מטעמים פרקטיים כדי שלא יהיה סכנה מהעם. ריהל בעמוד השלישי, מתחת לטבלה, על המסר של הסיפור, אמר הכוזרי, כך אמנם היה הדבר, אילו הייתה אנותכם דבר אשר בחרתם בה. אבל היא אינה כי אם דבר שבהכרח, וכאשר תשיגו ידכם, תהרגו אף אתם בשונכם. כן, מה שאתה מספר לי על הגדלות הגדולה שיש לכם, מתוך העובדה שאתם עובדים את השם ולא מענים איש ולא פוגעים באיש, אומר בטח, אתם לא יכולים. ברגע שתוכלו, תהרגו גם אתם אותם. אמר החבר, מצאת מקום כאבי מלך כזרי. טוב, בואו נניח את זה בצד, ההקשר שם הוא טיפה שונה, אבל אותו עניין עצמו נדמה שהוא, כך גם, שהוא גם כאן. אם היית פונה ליהודי ניצול שואה, לפני 40 שנה, ולספר לו על דרפור, למשל, עם זה, ברור שהגבולות היו נפתחים מיד. לא היה, אי אפשר היה לחשוב אחרת. אבל בשלב מסוים, כשאתה כבר מרגיש שלב, ושקט, ובטוח, ומיוסד, פתאום עולים כל מיני שיקולים אחרים. ו... ברגע שמלך ישראלי נוהג כפי שנהג פרעו, ינהג הקדוש ברוך הוא עם איש מן העם ההוא כפי שנהג במשה. עכשיו פה חשוב לציין פרט קטן. אין דינו של הדד כדינו של משה. היות שמשה הוא דמות חיובית שאנחנו יודעים במה זכה להיות משה. כלומר, לא רק בגלל שהוא נרדף, אלא גם בגלל שהוא ניסה להושיע את המסכנים ואת הסובלים ואת החלשים. הדד לעומת זאת זה משהו אחר. כלומר, השוואה פה היא לא השוואה מלאה. הדד זכה להיות דמות חיובית רק בגלל שהוא נרדף. פחות או יותר. מה זאת אומרת? בזה שהוא ניצל ומכה בישראל. נהיה שטן לישראל. שכבשו את עמו ורודים בהם. ואז אם נשאל כנגד מי מכוון המסר הדתי של סיפור הדד, כנגד מי? כנגד דוד. רגע, אולי כנגד שלמה? מה זה קשור? נכון שזה מתבטא בימי שלמה, אבל כנגד דוד, אמרו, לא יכול להיות, אם זה מתבטא בימי שלמה, סימן ששלמה אשם בזה. תשובה פשוטה.
לא.
למה לא?
תשובה שהמלכות ממשיכה בזכות דוד.
לא רע, אבל צריך משהו יותר, מפרק הזה אפשר לתת ראייה טובה. קחו את יחידות 1 ו-3. מי חוטא? מה העונש? קריאת הממלכה. מתי זה קורה? בימי בנו. אז נכון שלא השארתי לכם תשובה עמוקה, אבל טכנית לפחות אני מראה לכם, זה שזה קורה בימיו של מישהו לא בהכרח מעיד שזה אשמתו. ובכל זאת אני ארמוז לכם כמין רמז. למה זה קורה בימיו של שלמה? שני מלכים יודע עם ישראל ככאלה שמטילים על עבודות פרך, בונים ערי מסכנות, ומטילים עליהם סבלות רבים ומיסים. פרעה ושלמה. נפלא, נכון? ממש, יש כמה אנלוגיות מובהקות בין פרעה ושלמה. אפשר לומר שזה קצת מתחבר לפוקד עוון אבות על בנים, שאומרים חז"ל, פוקד עוון אבות על בנים, כשאוחזים מעשי אבותיהם בידיהם. כלומר, יכול להיות שבסתר הדברים, זה שזה מתבטא בימי שלמה, קשור לבעיה מסוימת שהייתה קיימת גם בשלמה. אבל זה... מה?
דוד,
לא. דוד העניין העיקרי. למה זה מתבטא בימיו של שלמה? כי יכול להיות שזה קשור לבאמצעות שתקיימת גם בשלמה. אבל מעיקר העניין זה דוד. עכשיו, הבעיה מתחדדת עוד יותר. אם כן, ראינו שכרונולוגית אין קשר בין חלקים 1 ו-3 ל-2. ספרותית אין קשר בין חלקים 1 ו-3 ל-2, וגם מוסרית, תיאולוגית, מבחינת המסר שנמסר, אין קשר בין חלקים 1 ו-3 ל-2. אז מה, זה עושה? אתם מבינים? אנחנו מכל כיוון שאנחנו לא בודקים את זה, אנחנו מגלים שזה נראה כסיפור שלא במקומו. בואו תשכחו לרגע, אל תשכחו, תזכרו, אבל תניחו לרגע בצד אחד, בעונה הימנית של מוכחם, את העניין הזה, ותפנו את העונה השמאלית בשביל שאלה אחרת. מה? טוב, בסדר, כל אחד לפי העונה של נוכל. אתם זוכרים שאמרנו שפרק י' א' מקביל לפרק ג'? בואו נקפוץ לרגע לפרק ג', לחלום שלמה. הייתה לי פעם שלישיית דפים, שיהיו דפים מקורות שבהם השתמשתי בזה. פשוט כתלו, כתבתי למתי התחלת. לא, לא, אלה גם דפים שלי.
אולי אני אקחתי לך דף, לא?
אני מקווה שלא, אבל נבדוק את זה עוד מעט, זה לא כל כך משהו.
בסדר, איך מכות אחרי זה?
מתגלה השם לשלמה בחלומו, וזה דגם של חלום קלאסי, כן? יש לך אפשרות לשאול משאלה, ומשאלה זה עסק מלחיץ מאוד. שאל מה אתן לך. למה זה עסק כל כך מלחיץ? אם הייתי אומר לכם, מי רוצה שהקדוש ברוך הוא יביא שלום לארץ? כן, כולם בעד. מי רוצה שיהיה שפע? כולם בעד. מי רוצה ש... כולם בעד. אבל אם אני אומר, יש לך משאלה אחת, תבקש. פה יש משהו מאוד מאוד מלחיץ, כי זה חושף את הפנימיות שלך. זה מכריח אותך לבחור את הדבר האחד שאותו אתה באמת רוצה יותר מכל דבר אחר. ולא ללכת לקלישאות המוסכמות. ואת אותו תרגיל ממש עושה השם לשלמה. דבר שיש בו בכדי לזהות ולבדוק מהי פנימיותו של אותו בן שעולה כיורש לאביו. בואו נתחיל לקרוא. בפרק ג' פסוק ה'. בגבעון נראה אדוני אל שלמה בחלום הלילה, ויאמר אלוהים, שאל מה אתן לך. ואמר שלמה, אתה עשית עם עבדך דוד אבי חסד גדול כאשר הלך לפניך באמת ובצדקה ובישרת לבב ועימך, ותשמור לו את החסד הגדול הזה, ותיתן לו בן יושב על כיסאו כיום הזה. ועתה, אדוני אלוהי, אתה המלכת את עבדך תחת דוד אבי, ואנוכי נער קטון, לא ידע צאת ובו. ועבדך בתוך עמך אשר בחרת עם רב, אשר לא ימנה ולא יספר מרוב. ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע, כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה. אומר שלמה, אם אתה מציע לי משאלה אחת, תראה, אתה סיבכת אותי. במקום שבו היה דוד המלך, מלך גדול ומוצלח וזה, לקחת אותי נער קטן. אני לא מסוגל באמת לשפוט את כל העם. אני מבקש אם אתה יכול לתת לי אמצעי שבאופן טבעי אולי אין לי, וזה לב חכם בשביל להיות מסוגל לשפוט את העם. עכשיו צריך להתגלות השם ולתת את התשובה לעניין. ותראו מה השם אומר. ויתב הדבר בעיני אדוני כי שאל שלמה את הדבר הזה. ויאמר אלוהים אליו, יען אשר שאלת את הדבר הזה, ולא שאלת לך ימים רבים, ולא שאלת לך עושר, ולא שאלת נפש אויביך, ושאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדבריך. הנה נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך. וגם את אשר לא שאלת נתתי לך, גם עושר גם כבוד אשר לא היה כמוך איש במלכים כל ימיך, ואם תלך בדרכי לשמוע חוקי ומצוותי כאשר הלך דוד אביך וערכתי את ימיך. אם כן, אומר השם לשלמה, אני מבסוט מאוד מהתשובה שלך, כי יכולת לשאול א', ב' או ג', ובמקום לשאול א', ב' או ג', שאלת ד'. איזה דגם זה? אגב, משהו מזה? שלושה וארבעה. יכולת לשאול שלוש תשובות, שלוש שאלות, שאם היית שואל אותם כמסתבר,
הנורמליים,
אלה הנורמליים, אלה הטבעיים, והיית מקבל אותם, נכון? היית מבקש אריכות ימים, היית מקבל אריכות ימים, היית מבקש, נכון? ולא שאלת את אלה, שאלת לך ארבע, שזה הבין לשמוע משפט, שזה לא בקשה בשבילך בעצם, אלא בעומק הדברים בקשה בשביל העם, לכן תקבל גם את מה ששאלת וגם את מה שלא שאלת. על פי מה הוא ייתן לו את מה שהוא לא שאלת.
אתה אומר, אם אלוקים נדע לך, תגיד את הרביעי.
מה? על פי מה הוא ייתן לו את השלושה דברים, על פי מה הוא ייתן לו את מה שהוא לא שאל, הרי הוא לא שאל כל דבר חוץ מאשר את מה שהוא כן שאל. או, על פי האפשרויות שהוא הציג לו קודם, האפשרויות המרכזיות, נכון? הוא לא נתן לו 50 אלפקות, למשל. לא, באמת, זה באושר וכבוד אולי. כן, אבל הוא לא נתן לו, מתוך אין סוף השאלות שהיה אפשר לשאול, הוא לא נתן לו אלא את אותם הדברים שהוא העלה כאופציה שהוא יכול לשאול קודם. אם נחדד יותר, נאמר ששלושת הדברים האלה הם הבקשה הריאלית, שאדם יכול לבקש, והשם הזכיר אותה, אך ורק כדי שאחר כך נוכל להגיד לשלמה, ולכן גם תקבל אותם. נכון?
רגע, לא הבנתי, איפה הוא אומר לו שהוא יכול לקבל אותם?
או. ואז הוא אומר, ושאלת לך, אבינו לשמוע משפט, לכן, הנה עשיתי כדבריך, הנה נתתי לך לב חכם ונבון, אשר כמוך לא היה לפניך, ואחריך לא יקום כמוך, וגם אשר לא שאלת נתתי לך.
בסדר.
גם עושר, גם כבוד.
לא, הוא גם אומר את זה קודם.
לא, מה זאת אומרת?
לא הבנתי.
דוד, שלמה מבקש לב חכם. אומר לו השם, בזכות זה שלא שאלת לך לא ימים רבים, ולא עושר, ולא נפש אויביך, אלא לב חכם, לכן תקבל גם לב חכם, וגם מה שלא שאלת, שזה?
עושר.
עושר.
עושר כבוד, זה אם תעשה למה שאני מבקש.
ואריכות ימים.
אבל למה הוא, למה זה שם?
אז ברור לגמרי למה השם מביא את האלטרנטיבות, כדי להגיד שהוא יכול לקבל אותם. כלומר, יש פה מבנה שלושה וארבעה, שהוא לא סתם מבנה שלושה וארבעה, אלא מבנה שלושה וארבעה מתהפך. כלומר, בהתחלה, שלושה שלא ביקשת, ולכן תקבל רביעי, בחצי השני תקבל גם את הרביעי, אחד, וגם שלושה אחרים שיבואו אחריו. ולא רק זה, אלא גם מבנה קייסתי. כלומר, יש פה את השלמות המבנית הגדולה ביותר שאפשר לצפות. בואו תראו. אבל עכשיו תסתכלו בטבלה. ולא שאלת לך ימים רבים, כנגד ולא שאלת לך ימים רבים מה הוא מציע, לא בטבלה, בתרשים, כן? ואם תלך בדרכה לשמור חוקי ומצוותי כאשר הלך דוד אבי, ואריכתי ימיך, אריכות ימים, נכון? יפה. ולא שאלת לך עושר,
גם
עושר, גם כבוד, אשר לא היה חמוך איש במלאכים כל ימיך. בואו לרגע נניח את נפש אויביך בצד, באותה עונה שהחזקתם בה את הזה, ושאלת לך אבינו לשמוע משפט, הנה נתתי לך לב חכם ונבון, אשר כמוך לא היה לפניך. נכון? גם מבנה שלושה וארבעה, גם מבנה קייסתי, כל המעדנים כולם מחוברים להם בשלמות נדירית, נדירה אחת. חוץ מבעיה אחת קטנה שמפקששת את כל המבנה. נפש אויביך מופיע באה ואמינה, ולא מופיע במסקנה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא היה יכול להכניס שיהיה לך ריח טוב מהפה. הוא יכל. יש הרבה אנשים שזה אפילו באמת דבר טוב שלו. לעולה, כאילו, יהיה לך ריח טוב מהפה מבלי חורים בשיניים ובלי שתצחצח. כן, בדיוק.
להדגיש את זה.
אבל זה לא נזכר בחלק הראשון, כי הקדוש ברוך הוא לא התכוון לתת את זה בחלק השני, נכון?
הוא רצה להראות או שהוא לא התכוון לתת פה.
עכשיו, השאלה היא מה המשמעות, זה בדיוק העניין, כשהקדוש ברוך הוא מביא כהווה אמינה שהוא יכל לבקש משהו, ובפועל הוא לא נותן אותו. נדמה שזה אחד המקרים שבהם צריך ללמוד מתוך השתיקה, כי השתיקה זועקת. הוא אומר, יכולת לבקש א' ב' ג', ביקשת ד' ולכן תקבל גם ד', גם
א' וגם ג'
איפה ב'?
תמיד ב' נעלם.
כנראה שיש פה איזשהו רצון לומר משהו על נפש אויביך. ובאמת, מי שמסתכל בפרקי שלמה, חוץ משניים שלושה פסוקים על שלום שיש בכל פרקי שלמה, מגלה שכל השאר עוסק באושר וכבוד, באופן פשוט, ולב חכם ונבון. אריכות ימים גם לא כל כך נזכר. למה לא נזכר כל כך אריכות ימים? נהדר, כי אם תבדקו טוב, הקדוש ברוך הוא אריכות ימים לא מבטיח. מה הוא אומר? אם תלך בדרכה לשמור חוקי ומצוותי כאשר הלך דוד אביך וארכתי את ימיך. האם דוד עונה על התנאי?
חוץ מזה שזה גם פחות...
שלמה עונה על התנאי?
לא.
איך יודעים? בפרש בפרק י"א שלא היה שלם
ראשון
כדוד אביו. הוא ממילא לא הריח את ימיו. מה?
זה פגם אמור להיות פחות מתבטאות, זה רק בסוף ימיו.
כן, אתה לא יכול לדבר על זה משוך כל החיים.
כן.
או, עכשיו השאלה שנצטרך לשאול, למה דווקא זה בתנאי ולא עושר וכבוד? התשובה היא פשוטה. עושר וכבוד זה דבר שאדם מקבל יום-יום. כן? אתה יכול לקבל היום עושר ומחר לאבד אותו, לא חייבים תנאי. קיבלת עושר כשהיית צדיק, קיבלת אותו כשהיית רשע. אריכות ימים, אתה לא יכול לקבל היום, ואם תהיה רשע, ייקחו לך אותו. אריכות ימים זה כאילו משהו שהוא נמדד מהסוף. ולכן הדבר הזה מותנה. אז דבר אחד מגיע מותנה ודבר אחד חסר לגמרי. לא מבטיח הקדוש ברוך הוא לשלמה את נפש אויביו. ושאלה גדולה עולה שם. למה לא מבטיח הקדוש ברוך הוא לשלמה את נפש אויביו? נכון, זאת שאלה קשה.
הוא לא ביקש.
אבל הוא מבטיח לו גם דברים אחרים שהוא לא ביקש, וברור שהוא מזכיר את נפש אויביו כדי לומר את זה אתה עומד לקבל,
כי אויבים תמיד יש, וגם
גמרוני תמיד יש.
כן, מה?
אולי הקדוש ברוך הוא לא יכול להתבלב,
אולי כי הוא צריך לאכול, מה שדוד בישל
לו. עכשיו אתם זוכרים? היו לנו שתי שאלות נפרדות ששאלנו. שאלה אחת ששאלנו הייתה על למה שלמה לא מקבל את נפש אויביו, למה השם מסרב, הייתי אומר, להעניק לשלמה את נפש אויביו. שאלה אחרת, נפרדת לגמרי, הייתה למה פועלים שטנים כל ימיו של שלמה בלי קשר למעשיו של שלמה. עכשיו נוכל לחבר את שני הדברים האלה ביחד. ונאמר, אויביו של שלמה לא יכלו להינתן בידו, היות שלא היה הדבר תלוי כלל בו. על פי דין, על פי צדק, היו צריכים ישראל לסבול מן הסטנים האלה. היות שנהגו ישראל באדום, כאשר היו תחת ידיהם, כפי שנהגו מצרים בישראל, על פי דין צריכים ישראל עכשיו לסבול. לא, או, שאלה טובה. היות שכך, שלמה לא יכול לקבל את נפש אויביו. יותר מזה, אם כל עצם הבקשה היא בזכות דוד אביו, על אחת כמה וכמה שלא יכול לקבל את נפש אויביו, כי הרי דוד אביו את הדייסה הזאת בישל. ועל כן, בחד המחתה פתרנו שתי קושיות. לא סיימנו בכלל, אבל פתרנו כבר את מרבית העניין. מה?
המיקום.
למה הסטנים קמים לשלמה? השבנו, בגלל מה שעשה דוד. למה נפש אויביו של שלמה לא ניתנת לו? השבנו, בגלל אותו סיפור של חשבון של צדק קוסמי, אם תרצו, בגלל מה שעשה דוד. אבל למה זה נמצא בפרק י' ולא נמצא בפרק ג', שזה המקום הטבעי בשבילו? זאת שאלה רצינית.
כי מתי אתה רוצה לדבר על זה? כשאתה רוצה להראות שכל הממלכה שבו טוב יפה? אתה רוצה לדבר על זה כשאתה רוצה להראות את העסק מתפרק?
זה כבר בהחלט טעננה. אבל צריך לחדד אותה עוד קצת. ואנחנו עכשיו נעבור מהעניין המקומי לטענה עקרונית לגבי עריכה במקרא. למה ההבנה הראשונית שלנו היא שהדת ורזון קמו כעונש לשלמה על חטאיו? או, יש פה סמיכות ספרותית. הסמיכות הספרותית, בואו נחזור ונאמר, גורמת לנו להניח א',
שיש...
או, אז ב', כן. סמיכות כרונולוגית, קודם קרה זה ואחר כך קרה זה, וב' סמיכות תיאולוגית, כלומר חטא ועונשו. הדבר הזה הוא מעשה עריכה, כי אם היו שמים את סיפור הסטנים לא בצמוד לדבר השם, אלא באיזשהו מקום אחר, כל מקום אחר כמעט בסיפור, לא היה איש מעלה על דעתו את הדבר הזה, נכון? שזה עונש על חטאיו של שלמה. כן, אני עכשיו חוזר אחורנית. אני אומר, למה חשבנו שזה עונש על חטאיו של שלמה? בגלל המקום שבו זה נערך. אחרת אין שום זכר לשלמה. שלמה לא עושה בסיפור הזה כלום, הוא לא פועל אפילו פעולה אחת קטנה. כלומר, יצירת סמיכות ספרותית היא טכניקה עריכתית בכתיבת ספר מלכים שיכולה לגרום לך להסיק מסר מסוים. אולי מסר לא נכון. השאלה, מה העניין הזה? לעניין הזה של עריכה, מהסוג הזה יש הרבה מאוד דוגמאות במקרא, ובעצם כמעט כל הדוגמאות של אין מוקדם ומאוחר בתורה שייכות לסוג הזה. כלומר, כרונולוגית זה לא המקום הנכון, אנחנו עוקרים את הדבר ממקומו הכרונולוגי ושמים אותו במקום חדש על מנת להפיק איזשהו מסר מסוים, שהוא איננו המסר הטבעי. אנחנו יוצרים דרך סמיכות כרונולוגית גם סמיכות עניינית, תיאולוגית וכדומה. שאלה, מה הוא מתנסה להרוויח מזה? תראו, כאשר אנחנו קוראים את המסר, את פרק י' א' קריאה פשוטה, בלי להסתבך, כמו שהיינו קוראים פעם, היינו מסבירים באופן פשוט, הסטנים קמו לשלמה בעקבות חטאיו. למה הם קמו בעקבות חטאיו? ככה דרכו של השם בעולם. כאשר צדיק עושה טוב, מקבל טוב. עושה רע, מקבל רע. מסר דתי פשוט יסודי שאין יסודי ממנו, נכון? התשתית הדתית הנמוכה ביותר שקיימת, לא לשלילה, אלא אני מתכוון בסיסית, כן? איזה מסר אנחנו מפיקים מקריאה של הטקסט לא על פי סידורה טקסטואלי אלא הכרונולוגי? כלומר, כאשר נחשוב על אותו סיפור הסטנים של שלמה, מתי שהוא קרה באמת? כן?
דוד חטא, אולי לא, אבל לא נהנה שאתה.
לא, הוא צריך להדין הרבה יותר, לא מדובר פה בעבודה זרה למשל, שמחייבת עונש, לא מדובר פה בכל הדברים האלה. על מה מדובר פה? מה? על תביעה, לא, אני חושב שאתה יותר מדי, על תביעה מוסרית מורכבת ועדינה, שאומרת לאדם עזוב, בלי קשר למצוות הכתובות, על מה אתה צריך לעשות ומה אתה לא צריך לעשות, בלי קשר לפרטים. הקדוש ברוך הוא תובע ממך להיות מסוגל לעבד את החוויות שלך באופן שיאפשר לך להתנהג אחרת לאלה שיחוו את אותם חוויות על ידיך. המסר הזה שאומר שלא לעשות כמעשה ארץ מצרים בתחום המוסרי הוא מסר הרבה יותר עדין ומורכב. כן, תראו איך אנחנו מסתבכים עם סיפור הפליטים מדרפור ולא יודעים מה להשיב. למה אנחנו לא יודעים מה להשיב? כי השלכה כזאת היא באמת מסובכת יותר, נכון? באיזה דרך מרמז לנו הכתוב שזה המסר? מה? לא, שזה המסר מהסיפור של הסתנים. לא, זה לא קשור למיקור. או, הוא גורם לך להקבלה בין שני סיפורים, ובכל זאת, אני מוכן להתערב שמקצתנו רק שמנו לב בקריאה פשוטה וראשונית להקבלה, למרות שהקבלה ברורה ממש, נכון? שימו לב, המסר הוא מסר מסובך ומורכב, והדרך לגלות אותו גם היא מסובכת ומורכבת. לעומת זאת, המסר הקודם מבחינה תיאולוגית הוא מסר פשוט, ואיך מגלים אותו? באופן פשוט, על ידי קריאה רציפה. וכבר אנחנו מתחילים לקבל פה איזשהו רמז מסוים, עמוק על האופן שבו הדברים נבנים ועל המטרות שלהם. ההבדל ברמת המורכבות הוא גם במסר וגם באמצעים לזהות אותו. אם אתם זוכרים, דיברנו בזמנו על השיטה שאם אתה רוצה להטמין אוצר בצורה טובה, האדם הראוי לקבל, צריך לעשות מנעול, שהדרך היחידה לפתוח אותו היא אם אתה ראוי לאוצר. כלומר, אם האוצר דורש מורכבות אינטלקטואלית ורוחנית, הדרך היחידה לפצח את האוצר הזה שדורש מורכבות אינטלקטואלית ורוחנית, הוא לנעול אותו באמצעות כלים שמי שאין לו אותם לעולם לא יצליח להגיע לזה.
זה קצת יותר מזה, כי מי שברמה קצת אינטלקטואלית פחות נמוכה, זה הרגיש שהוא כבר, הוא מצא את הפתרון, כי הוא יענים.
בדיוק. עכשיו תראו, תארו לעצמכם שאתם עכשיו מעבירים שיעור בבית כנסת לבעלי בתים, ואתם מנסים ללמד אותם את מה שאני אמרתי. לא יעבור, לא יעבוד, ישגע אותם. לא יוכלו לקבל ששלמה מקבל עונש בעקבות חשבונות רחבים שלא קשורים לישראל. לא יוכלו לקבל את ההשוואה בין משה לעדד. לא יוכלו לקבל את ההשוואה בין פרעו לזה. אי אפשר, פשוט לא יתקבל על דעתם. לא יוכלו להפיק מזה דבר. אבל תנו להם סיפור שהמסר שלו פשוט. תהיה צדיק, הקדוש ברוך הוא יעזור לך, תהיה רשע, תענש. את זה, מה? זה לא עניין של טיפשות. עניין שכשאתה שומע שיחה בין מנחה למעריב, ואתה רוצה משהו פשוט שיתאים לך למה שאתה כבר יודע, למה שאתה כבר מבין, שלא יקשה עליך, שלא יסבך אותך. כן? זאת הסיבה, נגיד, שאני לא נותן שיעורים בבתי כנסת ספרדיים, למשל. הדברים האלה רק עושים להם רע, הם לא עוברים להם בשום דבר. לא, אני מדבר...
הם צריכים... דיל תורה וידרת כדל וכדל. זה מה שהם צריכים. שבת שלום. זה מה שהם צריכים. אני ספרדי,
כן.
אז אני יכול לצחוק על ספרדים.
בעצם קיומך אתה כבר עושה את זה, זה בסדר. בעצם נראה שצריך לטעון פה טענה עקרונית מעניינת. כשקוראים את התנ״ך, למשל את סיפור העקידה, דוגמה קלאסית, אתה קורא אותה בכיתה א' ומבין. אתה קורא את זה בר מצווה ומבין. אתה קורא את זה בתור אבא ומבין. אתה אומר, רגע, אז לא הבנת נכון קודם? אז לא הבנת נכון בקריאה שלפני כן? מתי התחלת להבין נכון את העניין? נדמה שהתנ״ך, וזה אחד הדברים שמייחדים אותו, הוא ספרות שכתובה במקביל בכמה רמות של כתיבה. כלומר, יש בו כמה רבדים שונים, כמה עומקים שונים של התבוננות שבהם הדברים אמורים להיות בנויים. יש מסרים פשוטים, והמסרים הפשוטים גם מוטמנים באופן פשוט. בצורת הכתיבה, כדי שכל קורא פשוט יקרא אותם ויפיק מהם את מה שהם צריכים. ויש מסרים עמוקים יותר שמותמנים באופן מורכב יותר, ולא מיועדים לקורא הפשוט, אלא מיועדים לקורא העמוק יותר. בואו תראו מה כותבת יאיר העמית בהקדמה שלה לספר שופטים אמנות העריכה. סביר להניח שהסיפור המקראי מופנה בעת ובעונה אחת לכל שכבות העם, למין האדם הפשוט שהיה מן הסתם שומע מאבין ועד לקורא המשכיל. אפשר גם להעז ולטעון כי אין זה סיפור שנועד רק לקהל מצומצם של אינטלקטואלים, אוהבי ספרות וצרכניה. העלאתו על הכתב במסגרת היסטוריוגרפית נעשתה לצרכים של העברת מסורת אבות, וזו נועדה לשרת ולחנך את כל שכבותם. לכן ניתן לשער כי בכתיבתה ובעיצובה של ספרות זו נלקחו בחשבון רמות שונות של נמענים. מסריו העיקריים של סיפור הפונה גם לשכבות הרחבות של העם צריכים להיות מובנים וברורים, כך שבהגיעו לסוגים שונים של קהל נמענים הם לא יטעו בהפקת הלקח העיקרי הנובע ממנו, גם ללא פרשנות מתוחכמת. כן, הסיפורים של התנ״ך אמורים לחנך את האדם גם כשקוראים את זה בכיתה א', גם כשקוראים את זה בבית כנסת, בקריאת התורה. סיפורים מחנכים, טובים, פשוטים, ישרים וברורים. זה רובד אחד של הדברים. התחכום הקומפוזיציוני של דרכי העיצוב הוא איפה אמצעי בידיו של המספר המקראי ביחס לחלק המשכיל והמעודן של קהל נמעניו, שהרי ברמות קריאה נמוכות נתפס הסיפור כחיקוי של המציאות, והקורא או השומע בוחן את המספר בהתאם ליכולתו לבחון את המציאות. הוא שואל שאלות שתאמות לחוכמתו ואת חוכמת החיים שלו ואת ניסיונו. ברמה זו עשוי הסיפור המקראי להיראות סיפור עלילה פשוט, ואילו ברמות קריאה גבוהות יותר הוא מתפרש הרבה מעבר לחיקוי המציאות. ברמות קריאה אלה מפעיל הקורא רגישות לאנלוגיות, לדקויות של שינויים במבנים של חזרה אמור להיות. היינו לכלל האמצעים הקומפוזיציוניים שגילויה מעשיר את חוויית הקריאה, מעורר את התפעלות הקורא מאופן העיצוב, ומעל הכל מעמיק את המסר של המסופר. כלומר, יש רובד עמוק יותר. קומפוזיציה זה יצירה בעצם, כאילו זה כוונה שמורכבת מהרבה פרטים. כלומר, יצירה מוזיקלית נקרא קומפוזיציה גם. מילולית אלחנן, קומפוזיציה זה יצירה או שיש לה מילה מדויקת?
זה ליצור.
כן.
פוזיציה,
לא פוזיציה. קומפוזיציה
זה לעשות משהו ביחד.
יצירה, אז אז באינטואיציה אמרתי לך את שני הדברים כאחד, כן, זה מורכב מכמה דברים, ויצירה, יפה מאוד. אז קומפוזיציה, היא חוקרת חשובה של הגישה הספרתית באוניברסיטת תל אביב, ו בעצם זה מה שאני מנסה לטעון פה. כאשר עיצבו את סיפורי שלמה הייתה בעיה. אם היינו שמים את סיפור הסטנים שקמו לשלמה בפרק ג' למשל, מה היה קורה לקורא הפשוט? לא רק שהוא לא היה מבין את העומק הרוחני של הסיפור, זה היה סותר לו את המסר הפשוט. הוא היה קורא את הסיפור ואומר המלך שלמה צדיק, ומה קורה? רע לו, אוי אוי אוי, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, מתחיל להסתובב בידיו על ראשו ולזעוק חמס. בואו נניח את העניין שסיפורים לכם כרגע בצד. אבל באופן כללי זה בעייתי מאוד. לעומת זאת, ברגע שאנחנו שמים את זה במקום שבו זה נמצא, מחברים אותו כבר עם הרעות האחרות שקורות, לא רק הרווחנו מסר דתי, אלא גם פתרנו קושי דתי. הוא גם לא יתקשה למה יש רעה בימיו של שלמה, כי הוא לא ישים לב שזה קורה כל ימיו ומתחילת מלכותו, והוא גם יקבל חיזוק למסר של פרק י' א', כי מה המסר של פרק י' א', חלקים 1 ו-3? חטאת נענשת. כלומר, חלק 2 מאמץ, מעצים, מתגבר את חלק 3 באופן הזה, ועל כן לא גרמנו שום נזק לקורא הפשוט, רק טועה.
המסר נכון בעצם.
המסר נכון לגמרי.
לא, אבל מה שבעובדתית זה לא נכון.
בעומק הדברים, שמים את זה פה למען הקורא המורכב יותר. מה, לא חוששים לנזק לקורא המורכב יותר?
לא.
למה לא?
כי הוא יבין
שזה מורכב. כי אם הוא ראוי לעניין הזה, הוא יבין את זה בעצמו. כלומר, ברגע שהוא יקרא את זה, כבר יקרא את פרק ג' וגיד, רגע, אני לא מבין למה נפש הלבב של שלמה לא ניתנה. זאת תהיה, אגב, זה גם הקושייה שאני איתה התחלתי. זה לא הגיוני, והוא כל הזמן יוטרה ויגיד, מה הסיפור עם נפש הלבב? אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה לתת, שלא ייתן, אבל שלא יגיד שהוא עומד לתת. כאילו, שלא יציג את זה כאילו הוא עומד לתת. והוא קורא את זה מוטרד, קורא את זה מוטרד, ואז הוא מגיע לפרק י' א'. הוא מתחיל לקרוא את הפרק, ופתאום צצים בסטנים האלה של שלמה שהם לא קשורים לכלום, והוא קורא אותם גם מוטרד. הוא אומר, הרי הם קמו האויבים האלה לשלמה בתחילת מלכותו, מה הם עושים פה בסוף מלכותו? והטרדה הזאת, יחד עם הטרדה הזאת, התחברו ביחד, אז הוא פתאום יגיד, רגע, אם הם קמו לו בתחילת מלכותו, על פי הפשט של הדברים, ובתחילת מלכותו, באמת אנחנו שומעים שהוא לא קיבל את נפש אויביו, זה מתחבר ביחד באופן פשוט. ואז הוא התחיל לשמוע לו את עצמו, רגע, אז למה זה נמצא פה? תשובה פשוטה, מתחבר עם הקומפוזיציה הפשוטה של פרק י"א, עם המסר שרוצים לתת מתוך זה, ולמה זה קרה בכלל, יעיין ומראה, היות שדוד המלך התייחס באופן שאיננו פשוט מבחינה דתית לאותם עמים הנתונים תחת ידיו, ובזה יזכה, מבלי פגיעה בקורא הפשוט, למסר העמוק יותר והיסודי יותר שתמון בסיפור.
אבל אין שאלה, אם
בסופו של דבר העולם לא מונע בפי... כן מונע ככה לפי תפיסה
בתנך. מה נעד, כמי שהאורחים של התנך...
החיים לא תמיד כל כך פשוטים, וגם התנ"ך עצמו הרי מתמודד בספר איוב ובספר קהלת ובמקומות אחרים עם בעיית הגמול גם. כלומר, זה לא פשוט.
מה?
יש, זה עיקרון יסודי של הצדיק יהיה טוב ולרשע יהיה רע, אבל יש כל מיני עקרונות, והאידיאולוגיה זה דבר אחד, הפרקטיקה זה דבר משהו אחר. כלומר, באידיאולוגיה צריך להיות שרשע ימות במקום. יש סיבות אחרות, לפעמים למה? הוא לא ימות כי זה מתנגש עם אידיאולוגיה אחרת, כי זה מתנגש עם מעשים שהוא עשה בעבר. כלומר, יש הרבה מאוד חשבונות שהם מתחילים להתערב ביחד. אתה יכול להגיד שבסופו של דבר, עליבא באמת, מדובר פה באמת ברשע ורע לו. כי אתה סופר את החשבונות, לא יודע, של מה שהוא עשה בגלגולים הקודמים וכל מיני דברים כאלה. אבל...
יופי, אני לא מבין, כאילו, את ה... זה לא מורכב מדי בשביל... זה לא מורכב ומסוכן מדי להגיד כל מה שכאילו את ה... נראה לי קצת כזה, הנחות על הנחות כזה.
מה הנחות על הנחות?
זה מורכב מדי.
מה, לא, אני שומע, מה
היית חושבת על הנחות? שאולי הקורא, שהקורא המשכיל יבין שזה בעצם לא כאן, זה אמור, זה כאן בשביל הקורא הפשוט.
למה? זה די פשוט. שאתה רואה את הכל מסודר, כאילו אחרי שעשו את כל העבודה, וזה, זה דווקא דברים מאוד מתקבלים ופשוטים.
זה פשוט
לך
שאתה שומע את זה עכשיו מתוך דף, לא?
נכון, זהו, אני אומר שהפתרון הוא מאוד מאוד פשוט, זה לא איזה משהו מופרך, שפתאום טוענים לך שדברים על דברים על דברים.
מופרך, לא, בפרט שבהרבה מאוד מקומות אתה רואה שנעשית מניפולציה כזו. כלומר, כשמקדימים לך את ביאת יתרו למתן תורה, אם אתה יודע לקרוא כמו שצריך, אתה מבין שלא יכול להיות שהוא קודם למתן תורה, אלא רק אחר כך, אז הקורא פשוט מקבל מסר מתוך הרצף של יתרו אחרי סיפורי נשיא המדבר, ברוך השם וכו'. והקורא המורכב יותר אומר, הרי זה לא...